אבל הרבה פעמים, מכיוון שאנחנו מורגלים בטוב, אז הטוב ככה מתמסמס לנו בין הידיים. אנחנו לא מספיק מכירים בטוב. אנחנו לא מספיק מעריכים את הטוב. אנחנו לא מספיק מודים על הטוב, כן? כתוב בשער הבחינה, בחובות על גבות, יש פה בנות של עובדות? את שער הבחינה, חובה. שער, חובה, אל תבקרו לזה, נכון? אין, חייב. אז חובות הלבות בשער הבחינה אומר שלוש סיבות למה האדם לא מכיר בטוב, לא שם לב לטוב, לא עסוק בטוב. בסדר, אז בואו נראה מה שלושת הסיבות. סיבה ראשונה אומר בעל חובות הלבות, כדי להכיר בטוב צריך להתבונן, צריך להתרכז, צריך לשים לב, צריך לרצות לראות את הדברים. אומר בעל חובות הלבבות, האדם הוא כל כך עסוק, הוא רודף אחרי פרנסה, או לימודים, או שיש לו בעיות, או שהוא עסוק בדברים אחרים. אז הוא לא מספיק מרוכז בזה, הוא לא מספיק, זה לא מספיק חשוב לו כדי שיתבונן בזה. בסדר, זאת סיבה ראשונה, למה אנחנו לא מספיק מודיעים. הילד הזו זה יפיסי אחד. סיבה שנייה, שאמרתי אותה קודם, סיבה שנייה שאנחנו מורגלים בטובות. הכל טוב. מאז שנולדנו ועד עצם היום הזה, אנחנו נושמות, נכון? את נושמת? מישהי פה נושמת? מישהי פה חושבה על זה היום לרגע? לא, אנחנו לא חושבים על זה. כי זה רבים. כל מה ששייך לשגרה וליומיומיות ולאפיומיומיות, אנחנו לא עסוקים בזה. אומר בעל חובות הלבבות בשער הבחינה, זאת הסיבה השנייה. המורגלות. זה שאנחנו רגילים, אז אנחנו לא מרגישים שזה משהו מיוחד. בסדר, הלכתי היום, ישבתי היום, עמדתי היום, אכלתי היום, שתיתי היום. זו הסיבה שנייה. והסיבה השלישית, שיש לפעמים דברים מורכבים בעולם. וכשקורה דבר מורכב, אז מאוד מאוד מתעסקים בו, ומעצימים אותו, וחושבים עליו, ומדברים. והמורכבות היא כאילו מזיזה לצדדים את מה? את כל הטוב, נכון, יש מקום כזה שקוראים לו, דבר כזה שקוראים לו, אני לא רוצה לדבר רגע למשרד, אני אגיד שזה מריבות, קוראים לו תקשורת, נכון? ולפעמים את פותחת עיתונים, ואת אומרת, וואלה, איזה באסה שפתחתי, נכון? הכל היה שם רע, הכל. האם מישהו הלך פעם למחלקת יולדות בכל בתי החולים בארץ ובדק, כמה תינוקות מרקים חמודים קטנים רכים וטהורים נולדו היום? האם מישהו החליט לכתוב כתבה על כל מיני פרויקטים של חסד שעושים בעם שלנו, על כל מיני אנשים שמוסרים את הנפש, אולי לפעמים. אבל אנחנו לא מספיק מעצימים את הטוב, והדברים הרעים שקורים, הם מחבירים את כל הדברים הטובים, הם מסיתים אותנו להסתכל על הטוב, הם מעסיקים אותנו, מטרידים אותנו, והם דוחקים את הטוב לאיזושהי פינה. ככה כתוב בשער הבחינה בחובות הלבבות. אומר הרב, מה הרבה פעמים גורם לאדם להודות? מה הרבה פעמים גורם? הרב אומר, ידיעת ההפכים. מה זה ידיעת ההפכים? מה? למדתם את זה עם הרב דוד? בנצח ישראל, מה זה ידיעת ההפכים? מתוך החושך אתה מברר את האור. אם פגשת את החושך, פתאום אתה מגלה כמה האור הוא מאיר. אם פגשת את המרירות, אתה מגלה כמה המתיקות היא מתוקה. אם פגשת את החיסרון, אתה מגלה כמה היש הוא גדול. אז אנחנו נראה איך המזמור הזה באמת בידיעת ההפכים מלמד אותנו להודות להשם חסדו. אז הוא מזכיר פה את חובות הלבבות, כבר העריך החסיד בחובות הלבבות שער הבחינה, על הסיבות המביאות את האדם שלא להרגיש כמה הוא חייב להכיר את טובת יוצרו ברוך הוא. ומיעוט ההכרה מעכבת את הגדלת הצדק והחסד, וממעט את הוד דעת האלוקים מלהתגלות בנפשות בעיני אדם לעודדם להשלימה. אז קודם כל יש לנו עבודה. לתת לזה זמן, לתת לזה מבט, להסכים לפתוח את הלב, ולראות את האור, ולראות את הטוב, ולראות את הברכה, ולראות את השם, קודם כל זה עבודה. זה מה שכתוב בשער הבחינה, אני חושבת ששער הבחינה זה בסיסי, בסיסי, בסיסי ללמוד. וזה לא קשה ללמוד את זה, בחברות הבעיה זה כתוב את זה. זה מה שרבנו בחיים מנסה לעשות בשער הבחינה. שנראה כמה גודל וכמה טוב וכמה יופי וכמה טובה וכמה ברכה יש בעולם הזה. עכשיו בואו נראה מה קורה במזמור שלנו. במזמור שלנו יש מעברים, נכון? אדם שהפליג בים ושב היבשה, אדם שהיה במדבר ושב למקום מישהו, אדם שהיה חולה ונרפא, אדם שהיה חבוש בבית האסורים והשתחרר. מה זה אומר לך? בסדר, מה המזמור הזה מלמד אותך? אומר הרב, ההתעוננות האנושית, היום לא קוראים לזה התעוננות, היום קוראים לזה כיתורים. אז הכיתורים האנושיים שממעטת את פרי הכישרון ומאפלת בעד זוהר אהבת השם התאורה מהענית מטובה לבני אדם, תחלק לארבעה ראשים. אומר הרב, יש פה ארבעה סוגים של אנשים, ארבעת הסוגים של האנשים האלה זה ביטוי לארבעה סוגים של שבילים, של מבטים שיש במציאות, ומהם אנחנו נלמד איך כן צריך להגיד. בסדר? זה ארבעה סוגים של כיתורים. בסדר? מהכיתורים אנחנו נלמד איך אפשר להיות. אז מה הדבר הראשון? א', מצד הטבעיות הכללית. האדם שעיניו לא תסבנה, לא יאמר די למצבו הטבעי. לפעמים מצבו ואיסוריו הטבעיים לא ימצאו חן בעיניו, שמכירם כאין חוקים מעיקים, ודמיונו יתאר שהחופש האמיתי שהוא שואף, ראוי לו לציירו חופשי גם כן מהחוקים הטבעיים של מצבו. קוטר ראשון, בסדר? מה הסוג הראשון של הקוטר? השביל הראשון של הקוטר? אנשים שמתלוננים על איך ריבונו של עולם ברא את העולם. זה לא מצליחים באמת. קודם כל, למה לא הכל מישור, נכון? נשמע אנחנו צריכים לטפס, לרדת למטה. אנחנו רוצים שריבונו של עולם יברא את כל העולם, שכל העולם יהיה ישר. או אנחנו רוצים שריבונו של עולם יברא את העולם, שלא יהיה לילה. בשביל מה צריך לילה? למה צריך שיהיה חושך? אני רוצה שתמיד יהיה אור. אתם יכולים להמציא את הרבה סיבים של קוטר מתנת בסדר. אבל זה שביל אחד. אנשים שמתלוננים על איך ריבונו של עולם ברא את העולם. למה יש קיץ וחורף וסתיו אביב? אני רוצה שיהיה רק קיץ. קיץ, בשביל מה צריך חורף? בשביל מה לקחו מקור בקריית ארבע? בשביל מה צריך סתיו? זה לא נעים, זה לא נחמד שכל העלים נופלים בשלכת. אומר הרב, זה סוג אחד של מבט של אנשים. מה קורה למבט הזה? בואו נראה מה אומר הרב. האיש הנטעה הזה ייקח מוסר בהזדמנו לצאת ממצבו הטבעי ויראה מה רב אמרנו. אז יבין כי האיסור לחוקים הטבעיים שהוא טוב השם וחסדו המלא עולם הוא טובה גמורה והוא החופש הגמור הראוי להיות חביב לכל אדם שלם בדעותיו ותכונותיו. מה יקרה לאדם כזה שמתלונן כל הזמן על חוקי הבריאה? אומר הרב יום אחד הוא יגיע לים, הוא יוצא להפלגה. מה קורה בים? פלגתם פעם?
גלים.
ומה הים שונה מכל מה שאנחנו מכירים? מה יש בים? גלים. מה זה עושה הגלים? חוסר יציבות. זה לא חייב להיות האדם הזה המתלונן, בסדר? אלה שחייבים להודות, אתם יודעות מה היה בזמן שבית המקדש היה קיים, מי שהיה צריך להודות, היה צריך להקריב קורבן תודה, והוא היה צריך להביא 40 לחמים, ולהצליח לגמור את כל ה-40 לחמים האלה בזמן מאוד מאוד קצר. למה? מה הרעיון? הרעיון הוא כזה, שהוא, גם היום אנחנו עושים את זה, שמכיוון שהוא צריך לגמור את כל הלחמים, אז הוא מגיע לירושלים ואוסף אנשים, נכון? הוא לא יכול, הוא לא יזרוק לחמים. ואז הוא אומר לאנשים, הנה, אני הקרבתי קורבן תודה, בואו תאכלו ביחד איתי. ואז מה הם אומרים לו? תדבר לנו מה קרה. איזה נס קרה לך? על מה? על מה הקרבת קורבן תודה? ואז הוא מספר לכולם, כמו ברכת הגומל, נכון? מישהו אומר, למה אומרים ברכת הגומל בציבור? למה אי אפשר להגיד ברכת הגומל לבד? אני אגיד, אני עומדת מול אלוקים, ואני אומרת לו תודה רבה, לא, זה לא הסיפור שלך, תשכח מזה. הנס שקרה לך זה שיעור לכל מי שסביבך, נכון? מי שקורא לו נס, כל שנה הוא עושה בתאריך של הנס תעודת הודיה, נכון? שמה עושה תעודת הודיה? דק כבר הודה בשנה שעברה וכמי שנתיים? לא. הסיפור הזה זה שיעור כל פעם מחדש. מה השיעור הזה אומר? השיעור הזה אומר, אל תשכח להגיד תודה לריבונו של עולם. על מה? לא רק על הנס, על הכל. אז מה יורדי הים מלמדים? יורדי הים שחווים בים את חוסר היציבות, את חוסר הביטחון, את זה שכל רגע אי אפשר לדעת מה יקרה, נכון, אם נכנסים לסערה, מכאן לא רוצה לחשוב על זה. ואז מה קורה? כשכף רגלם דורכת על האדמה, זמן עומד, השם תודה, תודה שיש מקום בעולם הזה שהוא יציב, והוא מוכר, והוא ידוע, ויש חוקים, כן, החוקים האלה שומרים עלינו, הכל מדויק, הכל מדוקדק. איזה מזל שריבונו של עולם ברא לנו את העולם עם כאלה חוקים. כמה טוב, כמה נפלא. אז שוב, יורדי הים זה דוגמה. יורדי הים זה דוגמה לאנשים שחווים חוויה של חוסר יציבות, ולמדים את כל מי שמתלונן למה הבריאה ככה, למה הבריאה ככה, זה לא מוצא לי ככה, וזה לא צריך לי ככה, והייתי רוצה שיהיה ככה, ויש להם גם עצות, והם יכולים להעביר לריבונו של עולם שיעורים, ואיך הדברים צריכים להיות. המפגש עם יורדי הים, המפגש עם חוסר היציבות, גורם לנו להעריך את היציבות, גורם לנו להעריך את החוקים האלוקיים, גורם לנו להעריך את זה של כבר אלפי שנים, המציאות פועלת על פי אותם חוקים ואנחנו לא הולכים לעבודו. זה סוג אחד של תלונה. בסדר? הלאה, התלונה הבאה. אחרי ההתעוננות הטבעית, תבוא ההתעוננות המדינית. מה זה התעוננות מדינית? חוקי המדינה, שהם בכללה לטובה ולעושר הכללי, יעיקו לב רבים החפצים בחופש קיצוני. מובן הדבר שהדברים מוסבים כלפי החוקים הנוסדים בצדק וביושר כדי לשכלל את הקיבוץ המדיני על עשיות חזקות וישרות. מה הכותר הבא? בשביל מה יש חוקים מדיניים? למה צריך להגיד לי מתי לנסוע? אני רוצה לנסוע גם כשיש רמזור אדום. למה אני צריך לשלם מס הכנסה? למה אני צריך להקשיב לכל מיני חוקים ודברים שהמדינה קבעה? בשביל מה אני צריך? אני רוצה להיות חופשי. אני רוצה להיות זורם. אני רוצה ללכת עם הלב שלי. לא רוצה שמישהו יגיד לי תעשה ככה ותעשה ככה ולמה ככה. לא רוצה. אומר הרב, ריבונו של עולם יצר את האדם חברתי. ריבונו של עולם יצר את האדם קהילתי, ציבורי. חלק מהחוכמה האלוקית זה שיהיה חוקים חברתיים. נכון, אם לא היינו משלמים מס הכנסה, היה לנו יותר כסף, נכון. זה היה יותר נחמד. ובכל זאת, אם לא היו לנו חוקים, אז יהיה פה בלגן אחד גדול. אז לא יהיה פה כלום. אז לא תוכל לחיות כל אחד. הוא ידרוס את ההוא, והוא ידרוס את ההוא. והוא ישפוך על ההוא, והוא יפריע להוא, והכל יהיה מלגן אחד גדול. אז מה קורה אומר הרב? אמנם הרודף חופש ולא מיצרים, ולא דעת עמוקה והכרה נכונה, יתקצף מהם, ולא יכיר כי יד השם עשתה זו, המתנשא לכל הראש. השלטון המדיני הוכן מראש מקדם, ברוח האדם ותכונתו. זה לא המצאה של בני אנוש שיש חוקים חברתיים. זה המצאה של ריבונו של עולם. בלי ההמצאה הזאת לא באמת לא נוכל לחיות פה. מהשם אשר עשה לנו את הנפש הזאת, שתוציא פעולותיה בעיתה בזמנה ומקומה, על פי הצנעים המתיידים מהחוקים הכוללים.
הרבנית, מה יש לחוקים שעוברים על התורה?
מדובר על חוקים שעוברים על התורה, חלילה. הרב מדבר פה על דברים הכי בסיסיים. בסדר, אחד, יש בבניין שלכם חניות, בסדר? אחד הולך לתת לך מכות על זה שאת לא נותנת לו להיות בחניה שלך. תראו, בדברים הכי בסיסיים, אי אפשר שלא יהיו חוקים חברתיים. אני לא חושב, אני מבינה שיש גם מורכביות, אבל הרב מדבר על הבסיס של החיים, אדם הוא חברתי. אם לא יהיו חוקים, באמת כל אחד, יהיה פה ג'ונקה, יהיה פה פרעי אדם יהיו. אבל הרב חשוב להגיד שזה חוכמה אלוקית. אל תחשוב שקמו בני האדם ואמרו טוב, אנחנו לא מסתדרים, לא, זה אלוקים ברא אותנו כאלה. אז מי ילמד אותנו שהחוקים הם טובים? מי מארבעת אלה שצריכים להודות נסמכו בחוקים?
שטועים במדבר, לא?
מי שהיה במדבר, מי שהיה במדבר, מה קורה במדבר? בוא נראה, האיש הזה ישוב לדעת מיושבת שיתאר טעם מריאות העדר המדיניות. כמה קשה הוא לקשה לאדם. אז לא יתקצף על איזה חוקים מדיניים שחשבם למותר בדמיונו, רק יכיר טובתם ויודע להשם חסדו לסיבות המזדמנות מיד החוכמה העליונה, לכונן את יסודי החברה האנושית בצדק ובמשפט. מה זה ללכת במדבר? אתה הולך למדבר, אין פקקים, אין רמזורים, אין כנסות של משטרה, אף אחד לא עוקב אחריך מתי אתה עושה רעש, וכן בין 2-4, לא בין 2-4, כלום. אין שם כלום. אבל זה שאין שם כלום, זה שהאדם מסתובב במדבר, כשהוא מגיע למקום יישוב, אז מה אומר לעצמו? איזה מזל שיש לו עולם חברה, נכון? איזה מזל שיש לו עולם חוקים. איזה מזל שלא הכל עולם חסר כל כיוון וחסר כל הכוונה, לא? אז כשהולכי המדבריות חוזרים ומודיעים להשם שהם חזרו למקום יישוב, זה בונה בנו את ההכרה כמה טוב שאנחנו גרים במקום יישוב, כמה טוב שיש חוקים, כמה טוב שהחיים מסודרים. אז זה הבירור השני, דרך הכיתורים. והשלישי זה ההתאוננות הגופנית. חוץ להתאוננות המצב הטבעי בכללו, במה שהוא חוץ לגופו של אדם, ימצאו גם כן מתאוננים שחושבים שמעדה היא להם טובת גופה, ותבעיו הקיימים חוזקות מיכולתו קצרים הם נגד מאווייהם, בטן רשעים תחסר. מי זה השלישי אינו מדבר? על הגוף שלו. למה אני רזה? למה אני שמן? למה אני גבוה? למה אני נמוך? למה השיער שלי מקורזל? למה השיער שלי חלק? למה אני כל הכלבים שאני אוכל את זה? ולמה אני לא יכולה לעשות את זה? למה אני לא רץ מהר כמו צבי? ולמה אני לא הולך ליד מוצב? לא יודעת. כל מיני תמונות ומענות שיש לנו על איך ריבונו של עולם ברא אותי באופן פרטי. למה כל מיני דברים בגוף שלי הם לא כמו שרציתי אני? מי יעביר לנו שיעור? נשאר. אומנם שיבוא איש כזה לידי חולי ומדווה, אז יכיר טובת הבריאות, ועד כמה ראוי להיות ממנה מלא רצון ולהודות לאשר חסדו, מבלי לבקש גדולות חוץ לתכונה הגופנית המשוערה, על פי החוכמה העליונה, אחרי שאדם חולה. יש פה מישהי שנשברה לפעם היד, או חלילה הרגל, מה קורה אחר כך? פתאום את אומרת, וואלה, תודה רבה שיש לי יד, מה את אומרת? נכון, אה? פתאום אנחנו מגלים איזה כיף שבגוף שלנו הכל בסדר, יש לנו כל דבר, בסדר, אולי זה לא בדיוק כל מה שרצינו, אבל ריבונו של עולם בירך אותנו. אז החולי מברר כמה ברכה יש לנו בגוף באיך שריבונו של עולם ברא אותי. זה מדויק, זה מדודק, זה משוער. אז שוב, החולה שמתרפא כשהוא עושה סעודת הודיה, אז הוא מלמד אותנו שיעור. כמה טוב לנו, כמה אנחנו מברכים. והאחרון, וזה באמת דומה למה שאמרת מרים, אחר זה דבר תכונה המוסרית, בסדר? הרב מפריד בין חברה למוסר, אבל זה מאוד מאוד דומה. שהיא מלאה חוקים מעיקים למבקשי חופש גמור בלא חשבון ודעת, היורד לסוף כל עניין, בין חוקי תורת השם, התשיב לבעלי תכונות רעות ומפשות בלתי מיושבות, בין גם חוקי השכל והיושר והדרך ארץ. אנשים שאין להם כוח, אין להם כוח לכל החוקים, לכל הכללים, לכל הצווים האלוקיים, לכל הצווים המוסריים. די, תן לי לנשום, תן לי לחיות. למה אומרים לי מה לעשות? למה קופים עליי? למה דוחקים אותי? למה מכריחים אותי? לא רוצה, לא רוצה, די. אומר הרב, אומנם בחפצם לפרוע גדרות עולם, תתקומם כנגדם החברה האנושית המיושבת בהחלט, ויכניעו תחת עול של מעשר. טוב, זה אנשים שהם כבר גם עוברים, לא רק מתלוננים, אלא גם עוברים על החוקים. ומי שעובר על החוקים הוא נכנס למעשר, ומי שיוצא ממעשר מלמד אותנו כמה החוקים משמעותיים, כמה הם חשובים, כמה אנחנו צריכים אותם לחיינו כדי שהחיים שלנו יהיו מוסריים. עד שיקימו כי ראוי לחשוק את החופש הבינוני, שהוא החופש הגמור והטובה האנושית השלמה, והחופש הקיצוני מביא בהכרח לשיעבוד הגמור ואיסור מוחלט, כי הפרצה המוסרית המתלבשת בשם החופש תדיח את מחזיקיה מדחי אל דחי, עד שיכבד עליהם כל חוק מוסרי, ולא תהיה כל תקנה להם ולחברה האנושית מצידה, כי אם להכביד עליהם מעשרם שיהיה עוצר בעד פעולתם הרעה, עד שיגירו מתוך חסרון המעשר את תקרת החופש הממוצע, הבא לכללות האדם רק על ידי מסורת מוסרית הוגנת הבנויה על פי התורה, השכל והדרך ארץ. למה אנחנו אומרים את המזמור הזה ביום העצמו? למה? איך זה קשור? למה בחרו דעת את המזמור הזה? נכון, כתוב בו, ידוע השם חסו. אבל מה מסתתר פה בתוך מה? ועוד נגד בו. ומי יש רעיון? אפשר להגיד ביום העצמאות את מה שאנחנו אומרות בליל הסדר, נכון? כי לעולם חסדו, זכרות שאומרים, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו. למה אומרים את הסיפור הזה שהוא כאילו הפוך, בסדר? למי שיש רעיון? יופי, יופי, מי ממשיכה את הדברים של רונן?
אני הייתי גם היום, אנחנו רואים, אפילו מסתכל מנהוואי, כאילו, אני מקדם מה אנחנו נדבר שפיתם.
יש יום אחד בשנה שאנחנו רוצים להגיד תודה. להגיד תודה למרות שמה? למרות שעוד לא הכל שלם. למרות שעוד לא הכל מתוקן. למרות שיש עוד הרבה בעיות. ויש לנו עוד הרבה עבודה. אבל יש יום אחד, יום אחד שבו זכינו. זכינו לצאת מהגלות. לצאת מהגלות זה גאולה. לצאת מהגלות עם כל המורכבויות של הגאולה זה משהו אחר לגמרי. ואין שום עניין להשוות את ייסורי הגאולה לייסורי הגלות. יש לנו מקום, יש לנו מדינה, יש לנו שלטון, נכון? אבל זה בעל מדבר בנצח ישראל, נכון? שעם ישראל יושב על אדמתו והוא מקובץ תחת שלטונו העצמי. מכירות את זה? זה גאולה מרמה רב. גאולה זה עם ישראל על אדמתו מקובץ תחת שלטונו העצמי. הוא כותב את זה לפני יותר מ-400 שנה. ואנחנו ביום העצמאות אומרים לריבונו של עולם תודה. אנחנו לא עסוקים בכיתורים. יהיה אפשר לקטר על הרבה דברים. אבל זה לא היום הזה. לא כדאי לקטר. אבל לא תמיד הכל משמח, ולא תמיד הכל מהיר, ולא תמיד הכל טוב. ליום הזה אנחנו נכנסים בעין טובה, בלב פתוח. אנחנו רוצים ביום הזה להגיד לריבונו של עולם תודה רבה, שהפכת לנו את החיים, חיים שמשועבדים ומפוזרים ומרוחקים, ולא נמצאים על אדמתם, ולא נמצאים בבית לחיים אחרים לגמרי, וזה דבר גדול, וזה דבר ענק. והמזמור הזה מזכיר לנו, המזמור הזה מזכיר לנו מאיפה באנו, ולאן אנחנו הולכים, וכמה חשוב, כמה חשוב לראות את האור, ולהרגיש את האור, ולהודות על האור, ולחיות את האור. ומתוך זה אחר כך גם להוסיף אור ולהעצים את האור. אבל זה העניין של היום הזה. ולכן נראה לי שבחרו דווקא במזמור הזה, כדי שלא נשכח, שלא נתבלבל, שנהיה מלאי תודה. בעזרת השם שנזכה.